מוריי ורבותיי וגבירותיי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם נמצאים שוב בלימוד של פרשה ונפש בחבלי משיח מתורת מורנו ורבנו הרב אלישע זצ"ל, הרב אלישע וישליצקי, והשבוע זה שבוע מאוד מיוחד, מאחר ובסוף השבוע יש לנו יד כיסלב. עכשיו יד כיסלב אצל הרב אלישע היה בדגש קצת שונה. כל הארץ עושים חגיגות ופסטיבלים של החסידות, והרב אלישע היה מאוד מדגיש את ההזכרה שפחות מזכירים, הרב נריה זצ"ל, הרב משה צבי נריה זצ"ל, שהיה מכונה אבי דור הכיפות הסרוגות. אז אנחנו קצת נתבונן בתורה של הרב נריה, בלימוד שלנו היום גם, ואנחנו נצא לדרך. אז למי שיש תנ"ך או חומש, כדאי שיהיה לכם. רגע, זהו, תעבירו. תעבירו, אנחנו נסתדר כאן. אופה. כך, אז בואו נתבונן. כמו שאנחנו מקפידים לעשות בתחילת השיעורים, אנחנו נעשה סוג של תמצית של פרשת וישב. למי שלא אוחז כל כך בפרשה, מה הנושא של פרשת וישב? הפרשה הקודמת בעצם מסיימת חטיבה בספר בראשית שקשורה לסיפור האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו מתחילים בעצם בפרשת וישב את החטיבה שקשורה לבנים, לשבטים. פרשת וישב עוסקת בהתחלה של מה שיופיע גם בפרשת וישב, מקץ ויגש, המאבק בין יוסף והאחים, וכל מה שמתלווה לכך. אז בתחילת הפרשה יש לנו את הסיפור של יעקב ואהבתו ליוסף, החלומות של יוסף, המזימה של האחים לנסות לחסל את יוסף ומכירת יוסף בהמשך. בהמשך הסיפור יש לנו את הסיפור של תמר ובני יהודה, אחרי שיוסף, מה שנקרא במקביל, יורד למצרים, יהודה יורד מאת אחיו, וההידרדרות שם, והצמיחה של אורו של משיח, שאנחנו ניגע בזה בהמשך. לאחר מכן יש את מעשה תמר, ויהודה עדיין, והפרשה מסתיימת בסיפור של יוסף כעבד, יוסף בבית הסוהר, בעקבות הסיפור של אשת פוטיפר, ושרי פרעה במאסר, חלום שר המשקים, שר האופים, והפתרונות המתממשים של יעקב, של יוסף. זה ככה בצורה תמציתית, כל מה שמתרחש בפרשת וישב. בפרשת וישב נפתחת במשפט שהוא מאוד מאוד תמוה. והמשפט התמוה הוא, וישב, המילה, יותר נכון, המילה וישב. מה זה וישב? מה המשמעות של הישיבה הזו של יעקב אבינו? ומה התפקיד של בהסברה של הסיפור? אז חז"ל יודעים לספר לנו, וככה גם רש"י כותב, שהמילה וישב מתארת סוג של, אפשר להגיד, תקווה מסוימת שיש ליעקב אבינו, שכל התלאות שעברו עליו כבר הגיעו למיצוי. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ככה נפתחת הפרשה שלנו, פרק למד זין, פסוק א', וחז"ל מביאים במדרש, אמר רב אחא, בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים להישב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. ככה מופיע בבראשית רבה פרשה פי ד'. בסדר? אז מה משמעות המילה וישב בעצם לפי ה... יפה, זאת אומרת, זה לא... נכון. וישב זה בעצם מילה שמתארת סוג של הגעה למנוחה והנחלה. כן, 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 כן. יציבות. אז השאלה הראשונה שאנחנו ננסה לברר אותה, מה זה שטן מקטרג באופן כללי? כשהשטן מקטרג, מה משמעות הדבר? על מה הוא מקטרג? מה מפריע לו שהצדיקים רוצים להישב בשלווה? מה מפריע הסיפור הזה? מה זה? אנחנו רגילים כל כך לביטוי הזה, השטן מקטרג. מה זה? יש כוח לשטן לקטרג? הקדוש ברוך הוא נותן חופש פעולה לשטן לקטרג? זו סוגיה אחת שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת, והיא סוגיה שמלווה אותנו גם בחיים, תחושה מסוימת של דין, שהאדם חווה איזו התנגדות בחיים. זה נקודה אחת. מה השטן אומר? לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. ככה המדרש אומר. לא מספיק שמתוקן לצדיקים העולם הבא, הם רוצים גם שיהיה להם נחת בעולם הזה. אז קודם כל יש כאן נקודה אחת להתבוננות, שהעולם הזה הוא עולם של מאבק. זה נקודה אחת שצריך להתבונן בה. העולם הבא, איך אנחנו מזמרים בשבת, יונה מצאה בו מנוח, ושם ינוחו יגיעי כוח. מה זה שם? בעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו ככה שרים, כי השבת היא מעין עולם הבא. השבת היא יום שבו אפשר להגיד, הוישב מתממש בצורה השלמה. שבת היא יום של ישיבה. ישיבה ותשובה. מכיוון שהשבת היא בעצם היום שבו מופיעה התכלית. כל ימי המעשה הם ימים של השתדלות, של מאמץ, או בלשון תורת הסוד זה ימי הבירורים, עבודת הבירורים, והשבת היא הזמן שבו אנחנו נמצאים בסוג של אכילה משולחן גבוה. אנחנו נמצאים אצל הקדוש ברוך הוא בבית, והדברים מתבררים ממילא. מלאכת בורר אסורה בשבת. אז מי מברר? הדברים מתבררים לבד. זאת אומרת, בן אדם אומר לעצמו, הרי לא סיימתי את עבודת הבירורים של השבוע. מה הכוונה כל מלאכתך עשויה? יש דברים שהאדם צריך לעשות בחיים שלו, ויש דברים שהוא לא מצליח לברר בעצמו. ומגיעה השבת, אז מה עושים? תדע לך שיש דברים שמתבררים לבד. לא הכל תלוי בך. לא הכל באחריות שלך. אל תדאג. יש דברים שיתבררו גם כשאתה לא תפעל שום פעולה. זה דומה גם לתהליכים שאנחנו עוברים כמעט כל לילה. בן אדם מסיים את היום, לפעמים גמור, אין לו כוח. אז הוא יודע שיש דברים שהוא לא סיים. אבל יש דברים שמתבררים על ידי זה שאנחנו הולכים לישון. יש בחלום. החלומות שלנו, יש תהליכי ברור שמתרחשים בעצם בלי שאנחנו פועלים פעולה. לא, לא. זה רק דוגמה, זה רק דוגמה אחת לעניין הזה. אז הנקודה הזו היא נקודה שצריך להבין אותה, מה ההתנגדות שיש לשטן שהצדיק רוצה להישב בשלווה. ומה נקרא לזה אהבה אמינה, האם הייתה בעיה באהבה אמינה של יעקב אבינו, שהוא רצה להישב בשלווה, הייתה בעיה בזה? באמת הוא התייסר, הוא עבר סיבוכים כל כך קשים. 22 שנה של איסורים גדולים מאוד. אז מה רע בזה שהוא רוצה להישב בשלווה? ואני מניח, תרשו לי להניח, שכשיעקב אבינו רוצה להישב בשלווה, הוא לא רוצה להסתלבט רגל על רגל. הוא רצה להגיע ליום השבת, יום שכולו שבת, יום שבאמת יש המנוחה. אז מה זה הרצון של יעקב אבינו להישב בשלווה? באופן פשוט, אפשר להסביר, שיעקב אבינו בעצם חשב שהוא סיים את עבודת הגלות. כי הוא היה כבר בגלות, הוא היה בגלות אצל לבן. ואם ככה, אז זהו. סיימנו את עבודת הבירורים שהייתה צריכה להיות בגלות. התחתנו, רחל, לאה, נולדו הילדים, הכל התברר, הכל הסתיים. וכל מה שמתרחש מתחילת פרשת וישב, שימו לב, כמו שאנחנו נראה בהמשך, זה סוג של הבנה של יעקב אבינו שמשהו שם לא הסתיים להתברר. הבירור לא תם. וכל האיסורים שילכו והתממשו לנגד העיניים שלנו בפרשת וישב וכל הפרשיות בהמשך, זה סוג של הבנה שמשהו צריך להתברר ולא התברר עדיין. וזאת הנקודה ש... כן. נכון. נכון. נכון, אז זו נקודה שאנחנו נתבקש לברר אותה בהמשך. זאת אומרת, אולי אני אקדים את המאוחר, מה שנקרא. יש פה איזה צורך לברר את הנקודה הזו. יש רמב"ן מאוד מאוד מפורסם בפרשת וישב, ואנחנו נקרא את הרמב"ן הזה. אולי אני קצת, מה שנקרא, עושה פעולה פזיזה, אבל אני חושב שזו פעולה שחשוב לברר אותה אולי כבר בהתחלה. יעקב אבינו בעצם, בתוך כל הסיפור פה של יוסף, הוא רוצה לשלוח את יוסף כדי לשאול מה שלום אחיו. שלום אחיו ושלום הצון. והשאלה הגדולה שיש סביב הסיפור הזה, כידוע, היא מה יעקב אבינו לא ידע שהאחים לא סובלים את יוסף, בלשון המעטה, ושהם רוצים לחסל אותו? מה פשר הסיפור הזה? מה משמעות השליחה הזאת? והשתברו על כך קולמוסים, כידוע. יש כאן שאלה מאוד מעניינת. אבל בואו נותיר אותה בינתיים בסוג של סימן שאלה, שיברר לנו את העניין הזה בהמשך. אז בואו נחזור רגע לנקודה שבה פתחתי בשאלה. מה זה הכתרוג של השטן? מה משמעות הכתרוג של השטן? והתשובה לסוגיה הזו, כמו שהרב אלישע בירר אותה הרבה פעמים, זה שהבעיה של יעקב לא הייתה בישיבה בשלווה. זאת אומרת, אין בעיה בעצם הישיבה בשלווה. הבעיה לפעמים בחיים היא שהאדם מבקש להישב בשלווה. אני אקרא את זה מהלשון. המדרש אומר ככה, תדע לך שהוא כן, יעקב אבינו על ידי שביקש להישב בשלווה בעולם הזה, נזדבק לו סטנו של יוסף. ככה אומר הרב אלישע. ברור שביחס אלינו, הבקשה של יעקב לשבת בשלווה היא בקשה אמיתית, ללא שום רצון להתחמק מהמשימות ומהאחריות שמוטלות עליו. הרצון של יעקב היה להמשיך את שליחותו בעולם הזה, ללא האיסורים שליוו אותו עד עכשיו. ואף על פי כן, יחסית למדרגתו של יעקב אבינו, בגלל שהוא ביקש לשבת בשלווה, נזדבג לו סטנו של יוסף. המושג סטנו של יוסף הוא מושג לא פשוט. מה זה סטנו של יוסף? סטנו של יוסף או סטנו של עשיו? כיצד ניתן להצמיד את המילה סטן ליוסף הצדיק? באמת רשי ממתן קצת את לשון המדרש, והוא משתמש בביטוי שמופיע בהמשך המדרש, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אבל המדרש הוא חד קטר ומשתמש במילים סטנו של יוסף. ממשיך המדרש ודורש את הפסוק באיוב על יעקב אבינו. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז. בא עליי רוגזו של יוסף. בן אדם רוצה בסך הכל בחיים האלה קצת נחת. כל הזמן הוא בייסורים. ובסיבוכים, סיבוכים, כמו שהרב צבי יהודה קורא לזה. כפי שמתאר המדרש, ממשיך הרב אלישע, יש בסדר חייו של יעקב אבינו שלוש תקופות סוערות מאוד. ייתכן והסערות הללו מתרחשות דווקא אצל יעקב אבינו, משום שהוא מכונה בשם בכיר שבאבות, ואצלו מתרכז תהליך של יצירת האומה. בסיום כל הטלטלות הללו, של לבן, עשיו ודינה, מבקש יעקב אבינו לשבת בשלווה, על מנת לבנות ולהיבנות מכאן ולהבא, שלא מתוך טלטלות ומתוך איסורים. זאת אומרת, יעקב אבינו בעצם מבקש בקשה, לא של סטלבט, חס וחלילה. הוא רוצה להמשיך את עבודת חייו, שהיא שליחות אלוקית, אבל פשוט בלי ברורים ובלי איסורים. בקשה לגיטימית לגמרי. זאת אומרת, לא מדובר, אפשר להגיד, הוא רוצה להגיע ליום השבת. יעקב אבינו הרי, אנחנו מזכירים אותו בהקשר ליום השבת, נחלה בלי מיצרים. כמו יעקב אבינו, שיש לו נחלה בלא מיצרים. אבל בשביל שהוא יגיע לנחלה הזו בלא מיצרים, הוא מגיע לכאלה מיצרים וכאלה איסורים. מה, אתה נאיבי? שבעולם הזה אתה יכול לחיות בלי איסורים? נכון, אבל אני חושב, אתה נוגע פה בנקודה מאוד עמוקה. זאת אומרת, זו נקודה מאוד עמוקה, והיא נקודה שקשורה באמת להבדל בין עשיו לבין יעקב. יעקב הוא איש חלק. ככה תרגום אונקלוס כותב, שעיה, שעיה, הוא חלק. ועשיו הוא סעיר. ואחד הביטויים להבדל בין סעיר לבין חלק, זה שהסעיר הוא מסתבך. והחלק, הדברים יורדים ממנו, ללא סיבוכים. זאת אומרת, עשיו הוא לא סתם סעיר, הוא הביטוי לכל השערות, בסמך גם, שיש בעולם הזה. העולם הזה הוא סוער, הוא מלא שערות בנפש, ושערות בחיים, ובסופו של דבר, בן אדם בעומק עומק נשמתו, הוא רוצה שכל הדברים האלה יעברו לו מסביב. הוא לא רוצה שהדברים יסעירו אותו. כל אחד מאיתנו רוצה שיהיה לו איזה מקום שלב בתוך עומק חייו, שכל מה שעובר עליו מסביב יהיה עומס סער, והוא ירגיש שהוא יציב. הוא לא רוצה להרגיש כל הזמן שהחיים מסעירים אותו ומבלגנים לו כל הזמן את הנפש. הוא רוצה שיהיה לו איזה מקום חלק, שדברים ילכו חלק. סב הוא המסתבך. כל דבר אצלו מסתבך, הוא סוער, והוא בן אדם עם הרבה מאוד יכולת, בגלל דווקא השערות שלו, הוא יכול להיכנס לאובי הקורה של החיים ולהיאבק. ואנשים חלקים הם לפעמים אנשים שקשה להם מאוד להסתבך בעולם הזה. לא, זה לא בשבילם העולם הזה. ובגלל... נכון. זהו, אז... נכון, אתה נוגע פה בעצם כבר בתשובה, מה המשמעות של סטנו של יוסף, או סטנו, סטן בכלל, כלומר, המושג סטנו. מה זה? מה זה הסטן? הזכרנו את זה, אני חושב, באחד השיעורים, שידוע שאוכל יותר בריא הוא אוכל עם קליפות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לאכול את הלחם נקי, זה לחם שהרבה פעמים הוא לא עובר תהליכי עיכול טובים. תהליכי עיכול טובים קורים רק עם קליפות. למה? כי מערכת העיכול שלנו צריכה לעבוד, ואם אין קליפה היא לא עובדת. או בוא ניקח דוגמה אחרת. אם אתה רוצה לגרום לבן אדם לחשוב, אתה לא יכול לתת לו את הפתרון מיד. ברגע שאתה אומר לו קושייה, אז זה מתחיל להפעיל אותו, ויש לו איזה אינטרס לנסות לפתור את הקושייה. זאת אומרת, העולם הזה, שהוא עולם הבירורים, או כמו שהוא מכונה במקומות אחרים, עץ הדעת טוב ורע. כל הלימוד שלנו בעולם הזה זה עץ הדעת טוב ורע. למה? בגלל שמעורבב תמיד בתוך העולם הזה טוב ורע. ומה זה מועיל לנו שיש טוב ורע? שזה דורש ממך עבודה, לברר את הטוב מהרע. או... נכון. אז המילה שטן שהפכה להיות, המילה שטן שהפכה להיות כבר מילה, בגלל שהדתות האחרות לקחו את המילה שטן והפכו אותם למילה עצמה, הם שוכחות את ההיבט העברי של המושג. השטן מלשון הסתה. השטן מסית את האדם מהדרך. לסיתנו. מה? לסיתנו, כן. זאת אומרת, כן. בטח, ברור, 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 בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, דיברנו על זה גם בפעמים הקודמות, שיעקב אבינו בעצם הפך להיות דמות כפולה. הוא היה אמור להיות, הם היו אמורים לתפקד כשני אחים שעובדים בהרמוניה, במידה מסוימת. אבל עשיו פסל את עצמו מהאפשרות בגלל ההתנהגות שלו. אז יעקב אבינו עכשיו צריך לשמש כשתי דמויות, ולכן הוא מתחתן עם שתי נשים, ושתי האנשים האלה בעצם מבטאות שני עולמות. העולם הזה של רחל והעולם הבא של לאה, הוא חייב למלא שני תפקידים. אז יעקב וישראל יש לו גם שני שמות. זאת אומרת, באמת, במצב המתוקן אפשר להגיד, היה צריך שעשיו ויעקב שבאו שניהם מאותו אבא ואמא, יבנו ביחד אשר בנו שתיהם את בית ישראל. שניהם היו צריכים לבנות ביחד. אבל מאחר וזה לא קרה, ועשיו פסל את עצמו, אז יעקב צריך לקחת על הכתפיים שלו גם תפקיד כזה וגם תפקיד כזה, ואולי בגלל זה הוא צולע קצת. בדיוק, למה הסיבוכים? עכשיו, צריך להבין, למה סיבוכים זה הסיפור של יעקב? בגלל שהוא צריך לקחת בעצם שני תפקידים. מה זה אומר? זה אומר שלכתחילה לא היה צריך לקחת שני תפקידים? זה אומר שבמצב השלם, יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא כזה, יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא כזה, משמשים ביחד, על מה נהנשו החשמונאים? שהם לקחו בסופו של דבר את תפקיד המלוכה עד הסוף. הם היו צריכים לקחת את התפקיד של המלוכה עד זמן מסוים, ואחר כך לשחרר את זה. הם לקחו את התפקיד של המלוכה עד הסוף, בסוף יצא מזה דבר לא טוב. זאת אומרת, בעם ישראל, אם מדברים עכשיו כל הזמן סביב מערכת המשפט עוד פעם, יש הפרדת רשויות טבעית. יש כהן, נביא, מלך, שופט. זאת אומרת, לא התפקיד של כל האנשים באותו אחד. יש תפקידים נפרדים. אבל יעקב אבינו, בגלל שהוא צריך לבנות עם, בסופו של דבר, כי עשיו פסל את עצמו מהסיפור, הוא צריך לקחת עכשיו את התפקיד גם שלו. וזה מסבך את העסק, זה הפך את הכל לסיבוך אחד גדול. הסתבך שם עולה. אתה מבין? נכון, נכון מאוד, נכון. נכון, אבל זה גם סוג של סיבוך. כי זה, אם איך מניתו מדבר על זה כל הזמן, אם הבל וקין היו עובדים ביחד, בתפקוד משותף, אז לא היה צריך בכלל את הסיפור הזה. זאת אומרת, גם הבל עשה סוג של בעיה, וגם... אבל בהקשר הזה, צריך להזכיר תמיד את מה שהרב צבי יהודה אומר, שהבדיעבד שלנו זה הלכתחילה של הקדוש ברוך הוא. וזה מוביל אותנו תכף לסוגיה הבאה. כן. כן. זאת אומרת, הבל וקין היו אמורים ביחד לתפקד כסוג של עשיו ויעקב, או איך שלא נסביר את זה, וזה לא הלך. קין רצח את הבל, ואז בעצם דור אחר כך, זה מופיע עוד, כן, שט בעצם לוקח תפקיד משותף. בסדר, למרות שאנחנו הזכרנו כבר, שבסיפור של נוח, הוא מתחתן עם צאצאית של משפחת קין. זאת אומרת שקין נמשך, יש בתוכנו גם קצת קין. טוב, בכל אופן, הסיפור הזה של השטן הוא סוג של מחסום בחיים, קצת כמו שלמדנו בתחילת פרשת ויצא, שכל העולם נדמה ליעקב אבינו כקיר, והוא לא הצליח לזוז לשום מקום. ואז מה הוא עשה? ויפגע במקום, וילן שם, כי באה השמש, מה הוא עשה? תיקן תפילת ערבית. זאת אומרת, החסימה הובילה בסופו של דבר את יעקב לצמוח איזושהי צמיחה חדשה. ושם הוא רואה את החלום של הסולם, והחלום הזה בעצם זה חלום חייו. וכל מיני חסימות שיש בחיים, ודיברנו על הנקודה הזאת, לפעמים יש לאדם חסימות מכל מיני חסימות שיש, השטן הזה, וזו חשיבה מאוד מאוד אופיינית לעולם היהודי. בשונה מהחשיבה הנוצרית. החשיבה הנוצרית רואה את העולם הזה כמסור לשטן. השטן הוא המולך ללא מיצרים בעולם הזה. העולם הזה נמסר לרע. והעולם העליון הוא העולם של הטוב. אבל אנחנו מאמינים שאין דבר כזה בעולם הזה שמשהו הוא מחוץ לקדוש ברוך הוא. הכל שלו, הוא שולט בכל. זה אומר שגם השטן בעצם הוא סוג של שליח אלוקי, שהתפקיד שלו הוא לברר איזשהו ברור. זאת המשמעות שקפץ עליו סטנו של, קפץ עליו רוגזו של, והתפקיד הרוגז הוא להבין שהבירור עדיין לא תם. אני קורא את זה בלשון של הרב אלישע, בעקבות בקשה זו קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין שום השוואה בין הטלטלות הגדולות שעבר יעקב אבינו עד עכשיו לבין האתגר הגדול שמחכה לו בפרשת יוסף והאחים. לעומת האתגרים הקודמים שבהם צריך להתמודד עם שערות מבחוץ, תרתי משמע שערות, עשיו, לבן ושכם, כעת ההתמודדות היא פנימית, בתוך המשפחה. גם בימינו, ההתמודדות הכי קשה, הכי מטלטלת שמכונה על ידי חזל בשם שטן, היא דווקא ההתמודדות הפנימית. עד שלא, כל אחד ואחד יוציא את כוחותיו אל הפועל בצורה נכונה, לא יהיה שקט ולא תהיה שלווה. הבירור הפנימי בתוך עם ישראל הוא חבית נפץ, הרבה יותר גדולה מהתמודדויות מול כל גורמי חוץ כדוגמת עשיו ולבן. ואנחנו רואים בעיניים שלנו את הכוונה היום. אנחנו רואים את זה, שכל הבירורים שיש לנו מבחוץ, הם רק סוג של שיקוף למשהו שמתרחש מבפנים. זה הסיפור של... כן, זה הסיפור של יעקב שביקש להישב בשלווה. כן.
שיעקב יכל לקבל את השיעור הזה בצורה יותר עדינה. וזה הסיפור של הבקשה, כמו שבת שבע הובטחה לדוד, אבל הוא לא חיכה. זה כמו שהבחורה הובטחה ליעקב, אבל הוא רימה, הוא כאילו, כשמישהו לוקח את המציאות על הידיים שלו, לוקח את התהליך הטבעי של הדברים שהקדוש ברוך הוא אמור לעשות, אז השטן נכנס כדי לעשות את
זה. זה מעניין. זה נקודה מעניינת, כאילו אתה נוגע פה בנקודה שיש בה, יש בה נקודה נכונה בוודאי, שלפעמים אם אתה חושב שאתה תוכל לקדם את המציאות במהירות, או שאתה מחכה שמישהו יעשה את זה, אז השטן התפקיד שלו בעצם הוא לסייע לך בתהליך הבירור. אבל... שוב, העיכוב... מה זה עיכוב? מה זה עיכוב בחיים? כשאתה מרגיש שמשהו מתעכב לך בחיים, זה בא לברר בתוכך משהו. זאת אומרת, דיברנו על זה בהקשר של ההבדל בין יעקב לבין עשיו, שעשיו עושה דברים במהירות. ויעקב אומר, אני אתנהלה לאיתי. עכשיו, מה היחס בין מהירות לבין איטיות? מה הערך של מהירות או איטיות? אז ככה, דברים טכניים יכולים להיעשות מהר. אתה יכול להכין אוכל, לדעתי גם יוצא פחות טוב, כשאתה מכין אותו מהר, אבל נניח לזה בצד, אבל אתה יכול לעשות דברים מהר, אבל יש דברים שאתה לא יכול לעשות מהר. תהליכים של עיבוד נפשי, אתה לא יכול לעשות מהר. יש דברים שאתה חייב לעבור אותם בתוכך. ועשיו, בהתנהלות המהירה שלו, מה המשמעות שעשיו יוצא עשוי? מה הכוונה שהוא יוצא עשוי? הוא יוצא מוכן. למה הוא יוצא מוכן? כי יש דברים שאפשר להכין אותם במהירות. ויעקב אבינו, הוא צריך תהליך. הוא יוצא יותר לאט. אבל כשאתה יוצא יותר לאט, זה אומר שאתה עובר תהליכים פנימיים. יעקב אבינו אומר, התנהלה לי איתי לרגל המלאכה והילדים. מה הוא רוצה להגיד לו? הוא אומר, יש לי משימה. והמשימה שלי דורשת יותר זמן. זאת אומרת, תהליכי עומק תמיד דורשים תהליך פנימי. ותהליך פנימי זה לא דבר שאתה יכול לעשות אותו מהר. וזה ההבדל בעצם. זאת אומרת, כן. בלגן. נכון? נכון. כן, אבל הוא היה בטוח שזה יהיה פשוט. ואז כל פעם הוא מסתבך לו, כל העסק מסתבך. אגב, גם זה שהוא צריך ללכת לשם, נכון? הוא הולך לחרן, פעם שולחים אותו. סיבוך, כן. צריך להבין, הסיבוכים, אנחנו נראה את זה עוד מעט בפנים גם, כל המושג הזה של הסיבוכים, מה הוא? הוא... ביטוי לזה שכשאתה צריך לעשות משהו יותר שלם, אתה חייב שהוא יותר מורכב. אין דבר בעולם הזה שהוא שלם כשהוא לא מורכב. למה? מכיוון שדבר מורכב הוא יותר כללי. ודבר פשוט הוא מגלה צד אחד של המציאות. למה זה דומה? זה דומה לאדם שצריך, נגיד, להרכיב מערכת של קבוצה גדולה של אנשים. קבוצה גדולה של אנשים מחייבת מורכבות מסוימת, אבל היתרון של קבוצה גדולה, שהיא יותר כללית, היא יותר מקיפה גוונים שונים. אם אתה עובד עם שני אנשים, זה הרבה יותר פשוט. אם אתה עובד עם בן אדם אחד, זה עוד יותר פשוט. אבל אם אתה צריך לבנות משהו גדול, רחב, מקיף, אתה חייב שזה יהיה מורכב. חייב להיות אירוע. וזה המורכבות. שם הגיע הסיפור. זה אותו דבר. זה נשמע כמו קופת חולים. זה תלוי מאיזה בית מדרש אתה מגיע. אני מגיע בבית מדרש מרכזניקי. כללית זה... לא, לא, אבל אתה צודק. כללית זה כוללת. כללית זה כוללת. זה כוללת. זה הכוונה. שוב, למה אנחנו, כשאנחנו אומרים כוללת? בסדר, דיברנו על זה מדי פעם, על המושג, לדוגמה, המהר"ל מפראג משתמש הרבה מאוד פעמים. כשלומדים מהר"ל, אז רואים את זה. המהר"ל, אצלו העניין של המספרים תופס מקום מאוד מרכזי. מה תפקיד כל מספר? אז המספר 1 הוא מבטא אחדות, המספר 2 מבטא פירוד, שניות. המספר 3 הוא מבטא אחדות כוללת. זאת אומרת, כשאתה רוצה לבטא אחדות שהיא לא חד-גונית אלא רב-גונית, זה המספר 3. האחדות המשולש לא במראה ינתק, ולכן יעקב אבינו הוא הבכיר שבאבות והוא השלישי שבאבות. כלומר, לא אברהם שנמצא בצד אחד, ולא יצחק שנמצא בצד השני, אלא יעקב שכולל את שניהם ביחד. הוא לא סתם 3, הוא 3 שכולל בתוכו את שניהם. כן. נכון. והגמרא במסכת שבת, בריך רחמנה, דייב, אוריין, תליטאי, תורה משולשת, לעם משולש, על ידי 3 בחודש השלישי. בסדר? המושג 3 הוא מושג מאוד, כן. זאת אומרת, כל דבר כולל הוא קשור למושג בפנימיות, קוראים לזה תפארת. תפארת זה דבר שהוא לא חד גוני. הוא מפואר, הוא כולל את כל הגוונים ביחד. אז דבר מפואר הוא לא דבר פשוט. נכון. לא. זה הגדרה פסיכולוגית? מעניין. מעניין מאוד. יפה. יפה מאוד. זאת אומרת, 3 זה בעצם תחילתה של קבוצה. מדהים. מה? נכון, 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 יפה מאוד. יפה מאוד. כן.
בדיוק הבינגו הזה שאתה מנסה לעקוף את התהליך הנפשי, אז השטן נכנס.
זה יפה מאוד. כאילו, אתה אומר, חיפזון הוא מהשטן, אז תדע לך, לא רק במובן ה... יש גם המשך לזה. איך קוראים לזה? החיפזון הוא מהשטן, יש כאלה שמוסיפים, והסבלנות היא מהרחמן, משהו כזה. לא זוכר אם זה ככה, נוהגים לומר.
כמו כל דבר. מהשיעורים שלך, זה מוטיב שחוזר כאן פעם פעמים, שגם מי שמתמהמה יותר מדי ולא עושה את השינוי, כמו...
לא עושה את המעבר.
כמו איוב, או כמו שדיברנו על היום, גם מי שמתעכב יותר מדי, גם עד השטן...
יעקב אבינו, ואיחר עד עתה. כוונה שאני איחרתי מלבוא, ולכן לבן פניו לא כתמול שלשום, נכון? זאת אומרת, כאילו, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, אוי לי אם אני אסדרז יותר מדי, ואוי לי אם אני אחר יותר מדי. אל תחשוב שמה שנקרא להיות חילזון זה הדבר הטוב ביותר בחיים. לא פשוט להיות אדם, באופן כללי. מה? כן. אבל זה דבר שכולנו מרגישים אותו, נכון? כאילו, אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד יפה שראיתי את... היה לנו לימוד, זה קצת מה שנקרא, נזרוק לקראת יד כיסלב על תנועת החסידות. האדמו"ר מפיאסצנה, שחי בדור האחרון, בסדר, אחד מגדולי אדמו"רי החסידות האחרונים, כתב ספר נפלא, חובת, זה מה זה, איזה זה? הכשרת האברכים. הכשרת האברכים זה מה שנקרא השלב הבא. חובת התלמידים זה הספר הראשון. זה יצא איפשהו שב בשנות ה-30 של המאה ה-20. ספר מופלא, באמת מופלא. ואחד החזונות הגדולים של האדמו"ר פיאסצנה היה להחזיר את העטרה ליושנה. להחזיר את החסידות למה שהיא הייתה בתקופת הבעל שם טוב. על מה הוא מדבר? הוא אומר שהחסידות בראשית דרכה דיברה ופנתה גם לצדדים הפשוטים של האדם, לרגש, לגוף, לדמיון. וכשאנשים אחרים זלזלו בזה, החסידות אמרה, אל תדאג, תתחיל מהגוף, תתחיל מהרגש, וזה יעלה למעלה, עד למעלה. הוא נותן שם דוגמה שבהתחלה זה נוגע בנפש, אחר כך זה נוגע ברוח, אחר כך זה נוגע בנשמה. הוא נותן דוגמה מאוד פשוטה ויפה. שוב, הוא נוגע בחובת התלמידים, זה ספר שפונה לצעירים. והוא אומר שם בצורה כל כך יפה, הוא אומר שכשילד קטן רואה את שולחן ליל הסדר הארוך, ואפשר להגיד את זה גם לשולחן שבת, מה הוא בעצם מקבל? הוא מקבל חוויה אסתטית, חוויה רגשית. אבל הרגש הזה לאט לאט יצמח ויתפתח, ויגע גם במקומות הגבוהים. כשאתה רוצה לגעת מיד במקומות הגבוהים, אתה בסוף לא מגיע לשום מקום. כשאתה רוצה ללכת לאט, להתחיל מהמקומות הנמוכים, הפשוטים, למה יעקב אבינו אומר, אני אתנעלה לי איתי, לאט לאט, למה? הוא אומר, אני צריך עבודה איטית. עבודה איטית מתחילה מהגוף, סבלנות, להתפתח, אחר כך רגש, אחר כך זה צומח לרוח, אחר כך זה צומח, אי אפשר, אין תהליכים מהירים. כל לאט, לאט, לאט. כשאתה הולך לאט, אתה תגיע מהר. כשאתה רוצה להגיע מהר, גם לאט אתה לא תגיע. ככה זה, ככה זה. וזה, אני שמעתי, אני לא יודע, זה אגדה אורבנית או שזה נכון, שהייתה משפחה מסוימת שהייתה צריכה לחזור לזחול על ארבע, בגלל שילד דילג על השלב של ההליכה, של ההליכה על ארבע. ואז זה פגע לו בשפה, הוא לא צריך לדבר, זה עשה לו עיכוב שפתי. זאת אומרת, ילד צריך לעבור תהליך, הוא הולך על ארבע בהתחלה, מה לעשות? זה נראה לנו עיכוב, אבל זה לא עיכוב, זה התהליך שהוא צריך לעבור, תהליך איטי. זה מעניין מאוד. לחזל יש ביטוי דומה, והמהר"ל מסביר את זה בצורה מאוד עמוקה, מי שדוחק את השעה, שעה דוחקת אותו. מה הכוונה? שמי שמנסה להביא את המציאות למקום שהיא לא נמצאת שם, אז בסוף המציאות דוחקת אותו. יש? נכון, דלת או ריש. נפלא מאוד. יפה מאוד, תראו איזה הסבר יפה. אשר גם אמר מאוד מאוד יפה. זאת אומרת כן, מה שנקרא גאווה. זאת אומרת, לדחוק את הקץ ולהרחיק את הקץ, זה לא שני דברים, זה אותו דבר. שאתה דוחק, אתה מרחיק. לפעמים רואים את זה גם, אתם יודעים, במערכות יחסים אתה רואה את זה, שלפעמים אתה רוצה לקדם משהו מאוד במהירות, ואתה גורם לבן אדם השני להתכווץ, כי הוא מפחד ממך. הוא חושב שכאילו אתה כבר, מה שנקרא, אתה שם, והוא לא שם. צריך זמן. אגב, זה גם סיבה שאנחנו שומעים סימולטנית, הכוונה זכר ונקבה. האדם נולד מאבא ואימא, שזה בעצם שני סוגים של אדם. זה אדם מסוג מסוים ואדם מסוג מסוים. צד אחד הוא יותר פועל במהירות, וצד אחד הוא דורש יותר זמן. תהליכים של הפנמה, איטיים. אז רגע, שנקרא התרחבנו והתפרסנו, אבל... אבל. יעקב אבינו מוביל את בנו יוסף לשליחות. יש לו שליחות מאוד מאוד גדולה, והשליחות היא, אחרי כל הסיפור אנחנו מדלגים קצת על המהלך של יוסף. יוסף מתנהל בצורה, לא ניכנס לזה עכשיו, יעקב אבינו בעצם מעדיף, עושה רושם שהוא מעדיף את בנו, את יוסף, וכל התהליך שנוצר כתוצאה מהדבר הזה, בסוף גורם לריחוק. והאחים הולכים לראות את צאן אביהם בשכם. מה הם מחפשים בשכם אגב? בפשט. מה יש בשכם? בפרשה הקודמת, מה הקניין הראשון של יעקב אבינו בארץ ישראל? שכם. זאת אומרת, בפשט הסיפור, נדמה לי שהרשב"ם אומר את זה, יעקב, הבנים פשוט הולכים לראות כדי להחזיק את הרכוש של יעקב אבינו בשכם. כן, זה בצורה פשוטה. אז יעקב אבינו שולח את הבן שלו יוסף לראות את אחיו בשכם, חתיכת מרחק, מחברון עד שכם. כמה קילומטר זה? מישהו פה אוחז בעין? כמה?
60 קילומטר.
כן, כן, כן. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם, למי שיש את התנך, פרק למד זין, פסוקים י"ב עד י"ד, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל, שזה יעקב, אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. מה יוסף אומר? ויאמר לו, הנני. בסדר, הנני? מה זה הנני הזה? איך רש"י מפרש את הנני? הנני לשון ענווה וזריזות, נזדרז למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו. רש"י. הדבר המעניין הוא, ככה אני נכנס טיפונת לעניין של לשון ענווה וזריזות, בראשית, פרק כ"ב, פסוק א', כתוב, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. המדרש אומר, הנני לכהונה, הנני למלכות, הנני לשחוט, הנני להרג. מדרש תנחומה. זאת אומרת, אברהם אבינו בהנני הזה, מה הוא מכניס הכל? אני מוכן להכל. ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. הנני לכהונה, הנני למלכות, סליחה, הנני לשון ענווה, לשון חסידות. ככה רש"י מביא, ככה התנחומה אומר. פרשת העקדה. מהו לשון הנני? לשון ענווה, לשון חסידות, שכך ענוותנותם של חסידים בכל מקום. תנחום בויירא כף בית. זה אברהם, כן, 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 כן. זהו. עכשיו, גם עם יעקב, ויאמר הנני, לשון חיבה ולשון זירוז. אז הנקודה המעניינת פה, זה סתם תתבוננו בדבר הזה, שבעצם נדמה לי שיוסף הוא הראשון שאומר הנני לאדם. כל ההנני שיש לפני כן בתורה, זה הנני להשם. ולא רק זה, הוא הראשון שאומר הנני, כשהוא יודע שהמשימה שלו היא מסוכנת. לפני כן כל ההנני, זה אומרים לך את השם, ויאמר הנני. ויאמר אליו אברהם, ויאמר... הנני, הוא לא יודע עדיין מה המשימה שלו, הוא לא יודע מה לעשות. ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. נראה לי, אתם יודעים מה, פתאום אני חושב, שגם אברהם אומר ליצחק בעקדה, הנני בני. הנני בני, אז הוא כן אומר לו. כן, יש שם עוד הנני, הנני בני, אם אני לא טועה. אבל כאן יש חידוש, שיוסף אומר הנני ליעקב, שאומר לו מה המשימה שלו. לפני כן לא היה דבר כזה. ולכן יש פה איזה סיבה מיוחדת שרש"י חוזר עוד פעם על הפירוש שלו, לשון ענווה, לשון זריזות, אנחנו יודעים את זה כבר מאברהם, למה אתה חוזר על זה עוד פעם? כי יש פה חידוש. מה החידוש? שפה הוא אומר לו משהו מסוכן. נכון. פרק למד זין, פסוקים ד' עד ח', תראו כמה המשימה מסוכנת. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום, ויוסיפו עוד סנו אותו, ויוסיפו עוד סנו אותו. כל זה באותם פסוקים. במדרש רבה פ"ד, רבי תנחומה בשם רבי ברכיה, נהג בו יוסף ביעקב בכבוד כמורה האב על הבן, ויאמר לו הנני. אמר רבי חמא בר חנינא, הדברים הללו היה יעקב אבינו נזכר ומאב מתחתכים, יודע היית שאחיך שונאים אותך, והיית אומר לי הנני. ככה יעקב אבינו, הלב שלו הוא מתייסר על השליחות הזו. ובכל זאת, ככה יעקב אומר. ככה יוסף אומר סליחה, והרב אלישע בשיחה אחרת אומר, את המילה הזאת הנני מסביר ראשי במקום על פי מדרש תנחומה, לשון ענווה וזריזות. ודווקא מרחיב במילה זריזות, נזדרז למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונים אותו. כלומר, הזריזות הזאת היא לא שאלה של לוח זמנים. זו נקודה שמאוד חשוב להעביר אותה, נזכיר יפה, הרבי מלובביץ' היה חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, זריזות במתינות. זריזות במתינות. אדם לא חייב לעשות דברים באימפולסיביות כשהוא עושה בזריזות. זריזות זה לא עניין של לוח זמנים, אלא הזריזות היא מוכנות לקחת סיכון. זאת מוכנות לברר את הבירור עד הסוף. ויכול להיות שעל פי זה אפשר להבין את הצד של הנני לשון ענווה, שהנושא המעסיק את האדם זה לא מה יהיה איתו באופן אישי, אלא מה השליחות שאותה הוא צריך לברר. זה הסבר מאוד מאוד יפה ועמוק של הרב אלישע בהקשר הזה. מה זה הנני לשון ענווה, לשון זריזות? מה גורם לאדם להזדרז? שהוא מניח בצד את כל האינטרס האישי שלו והרווח, והוא עושה את מה שמוטל עליו. בדיוק. כמה סיפורים, רק היום כתבתי למישהו שנהיה ז'אנר שלם במדף הספרים הישראלי, העברי, סיפורי גבורה מהמלחמה. יש סיפורים לילדים, יש סיפורים למבוגרים. יש סיפורים כאלה, סיפורים כאלה. מלא 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 סיפורים. שהמכנה המשותף של כולם זה הנני, לשון ענווה, לשון זריזות. אנשים שאמרו לא רק הזדרזו לרדת ביום שמחת תורה, אלא הם הזדרזו כי הם אמרו, מה שחשוב פה זה לא הסיפור האישי שלי, זה עם ישראל. לשון ענווה, לשון זריזות, כן. כן. יפה. נכון, יפה מאוד. קודם כל זה מאוד יפה. את מסבירה, למה זה הסביר יפה? כי ידוע שהשטן מגיע בערב שבת ועושה הרבה בלגן. עם רבי מאיר הסיפור ידוע. סיפור ידוע. ואת אומרת שיש תרופה לשטן. מה התרופה? זה לעשות בזריזות אבל במתינות. אם אתה יותר מדי דוחק, נכון? שלושה דברים צריך אדם לומר בערב שבת בביתו, לפני החשיכה. מה הוא צריך להגיד? איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר, וצריך למימרה בניחותה. צריך לומר את זה בנחת. למה? כי הדחף שלך זה להגיד את זה בלחת. איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. לא, איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. לא, נו, לפי ההסבר שלנו זה ברור. השבת היא בעצם להגיע לתכלית, לעולם הבא, מעין עולם הבא. אז ברגע שבן אדם רוצה להיות כבר בעולם הבא, והוא לא שם, אז הוא נמצא בתפר הזה, שהוא צריך לעשות מעבר. מצד אחד הוא צריך לדעת שהשבת תיכנס כשהיא תיכנס. ומצד שני יש איזה דחף ולחץ כבר להכניס אותה. ושם נכנס השטן. למה? כי השטן בעצם מאתגר אותך, הוא אומר לך, רגע, אדוני, אולי לא הגיע השבת כבר? למה אתה דוחף את המציאות כבר לשם? עדיין לא הגיע הזמן. זאת אומרת, השטן מקטרג בערב שבת, למה? כי הוא בא לברר את האדם האם הגעת או לא הגעת לשבת. אל תכניס את השבת לפני הזמן, אם היא לא הגיעה. קיצור, שוואי, סבלנות. איך אומרים? היה לי פעם ספר תווים של מתי כספי, היה כתוב שם בפתיחה, לאט לאט יש זמן, לא אומרים לצ'יפס על האש נו. בסדר, יש דברים שצריכים זמן. אתה לא דוחף, כן, האוכל, אתה צריך להכין אותו בזמן, צריך שיהיה בזמן, זה סבל. נו. אמת ויציב. מתי, נכון? מתי שיש תהליך אלוקי ולא אנושי, אז צריך חיפזון. בסדר? המהר"ל מדבר על זה גם בגבורות השם. כן. זאת אומרת, מתי שהתהליכים הם אנושיים, צריך זמן. מתי שהתהליכים אלוהיים, אל תשתהה. נכון? למה? למה זה ציווי? כי זה מה שצריך להיות עכשיו. כן. בכל אופן, זה חידוש, אני חושב, זה חידוש בהמשגה, שהוא אומר, מה זה זריזות, לשון, מה יוסף מזדרז? זריזות היא מוכנות לקחת סיכון. זה הכוונה. זאת מוכנות לברר את הבירור עד הסוף. ויכול להיות שעל פי זה אפשר להבין את הצד השני של ענייני, לשון ענווה. מה זה ענווה? הנושא המעסיק את האדם זה לא מה יהיה איתו באופן אישי, אלא מה השליחות שאותה הוא צריך לברר.